שו 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 מרימים את המורל ומורידים מחירי ביטוח. להצעת ביטוח משתלמת חפשו וישו או חייגו כוכבית 6835. וישו שו 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 שו
ממש עכשיו, לא בעוד דקה ולא לפני דקה, אלא עכשיו את פרק 171 של הפודקאסט. עכשיו תראו, לפני שאנחנו נתחיל, אני מבקש אתכם כרגע, אלא אם אתם נוהגים, אם אתם נוהגים יש לכם פטור, אבל אם אתה שוטף כלים, אם אתם בג'וגינג עכשיו, תעצרו רגע, כנסו לתיאור הפרק, יש שם הלינק. ביום חמישי הקרוב אנחנו עושים הרצאה בזום ב-All In, לדבר על הפוליטיקה של אחרי המלחמה. והאמת היא, כשאיתמר דיבר איתי, אמר לי, בוא נחשוב על איזה כיוון, על איזושהי כותרת לשיחה שאפשר לעשות, אז זה היה בעצם הרעיון הבסיסי שבאתי איתו. איך תראה הפוליטיקה ביום שאחרי? לדעתי, לא יודע, לפני איזה חודשיים בערך. ולקראת, יצא ככה במקרה, כן? זה לא שהכוכבים מסתדרים לקראת האירוע של ה-29 בפברואר, כן? אבל נראה לי שלאט לאט גם יש כל מיני אינדיקציות או סימנים בסיסיים ראשונים לשאלה הזאת, איך תראה גם הפוליטיקה. אז אנחנו נדבר על הנושא הזה ביום חמישי, ועל הנושאים הפריפריאליים שמשיקים לסוגיה הזאת, ואתם כמובן מוזמנים להצטרף אלינו, וגם לשאול שאלות, תהיה לנו שיחה שם. זו נקודה ראשונה. הנקודה השנייה, שמעו, אני יודע שתחנתי את המוח בטוויטר, וגם התחלתי לדבר על זה בפרק של המוסף בשבוע שעבר. תגידו, מי מכם עדיין לא שמע את אלי שמידן? חבר'ה, אתם חייבים פשוט להזין לפרק הזה. אני יודע שאני הרבה פעמים ממליץ, אבל באמת, תשמע, ניצן, אני אגיד לך משהו, לא נעים לי להגיד, אבל אתה נפל בחלקך לא רוצה להגיד המזל הרע, כן? אבל לבוא אחרי אלישע מידן. אלישע מידן, בחור בערך בן גילי, בן 44, שנפצע ב-10 בנובמבר בבית חנון, יחד עם משה לייטר, ויחד עם יוסי הרשקוביץ, ועם מתן וסרגי, איבד את שתי רגליו, חטף פציעה פנימית מאוד קשה. תשמע, אתה חייב גם, כן, יש לך עכשיו נסיעה לצפון, נכון?
אמת.
אז כנס עם ידו לאוטו, תשימו את הפרק הזה, אני מבטיח לך, אתה יודע שכנראה שבמקום הפוליטי, הוא הבן של הרב יעקב מידן, אגב.
אני מכיר את יעקב מידן.
ובמקום שהוא מגיע ממנו, בטח ברמה הפוליטית והדתית, הוא מגיע ממקום אחר, אבל תשמע, כמה עוצמה וכמה השראה האיש הזה מעורר, אז באמת, היה מישהו צריך לבוא אחריו, אין מה לעשות. אז אתה זה אתה.
כל הכבוד, אני אאזין.
כן. אתה ניצן הורוביץ, כן?
כן, אז שלום לך, נדב פרי, אהלן, מעניינים, בסדר.
תוכנתי כאן כל כך הרבה.
לא, דווקא היה מעניין.
כן, היו דיסקליימרים לא מעטים כאן.
במיוחד לשמוע שאנחנו מתקרבים לאחרי המלחמה, זה בכלל היה מעניין לשמוע, אבל...
תשמע, צריך פרומו צריך לעשות, נכון? אין מה לעשות, אין זה. אז תראה, אני אגיד לך משהו. אמרתי, מאיפה זה התחיל? אמרתי, ראיתי עצומה שאתה חתום עליה, יחד עם עוד כל מיני בכירים לשעבר מפלגת העבודה, אומרת, אמרתי, וואלה, רעיון טוב, בוא נדבר על השמאל. אז אמרתי, גם אני לדבר עם ניצן, כי בכל אופן, כל העניין הבינלאומי, והאופן שבו העולם מסתכל עלינו.
כן.
ואז אמרתי, רגע, והוא גם היה חבר קבינט, יש לי מספיק נושאים לדבר איתו עליהם.
סבבה.
אבל, תקשיב מה, באתי לכאן בדרך, איך הגעתי לכאן? על הקורקינט.
כן.
ופתאום נזכרתי שיש בחירות מוניציפליות.
נכון.
ואתה, אתה יודע שלפני 10 שנים הצבעתי בשבילך לעירייה.
יפה מאוד.
מהטעם הפשוט שלא הרסת את אוסישקין, כן?
אתה ועוד כ-50,000 איש.
כן.
שהצביעו לי בבחירות ב-2013 בתל אביב.
וכן, והאמת היא ש... תשמע, אני עוד דבתי איתך בערוץ 10 בתקופה שהיית באמת... כמעט בנית קריירה על כל העניין הזה של... איך אומרים?
סביבה וקיימות ועירוניות. ומטרופוליניזם,
כן? וכל ה... למי אתה מצביע בבחירות בעירייה? נו מה.
לא, אני לא אומר למי אני מצביע. אני מצביע, אבל קודם כל.
למרץ אתה תצביע? למיטל אבי?
אני לא אומר למי אני מצביע.
אוקיי.
בתל אביב, ואני מצביע בתל אביב, למרות שהיום אני גר גם במצפה אילה, אבל אני מצביע בתל אביב, הכתובת שלי בתל אביב. יש מועמדים מצוינים.
תן איזושהי אמירה.
תשמע, אני אגיד לך מה. אני לא תיארתי לעצמי שכשהתמודדתי ב-2013 מול חולדאי, שהוא התמודד שוב בפעם השישית ב-2023-2024 נדחה בגלל המלחמה. זאת אומרת, הוא סוגר 25 שנה, כבר לא בן 16 בוא נגיד, לי זה נראה מוגזם. ואני לא נכנס עכשיו ראש עיר טוב, לא טוב וכולי וכולי, אני חושב שבאמת זה מוגזם. זה לא טוב, אני לא בעד שאחרי 5 שנים יזרקו מישהו, לא בתפקיד כזה ולא בתפקיד אחר, אבל 25 שנה, אתה יודע, וזה ראש העיר, וזה כל הצמרת הניהולית של העירייה, וצריך שם רענון. צריך רענון.
מכיוון שגם מאזיני הפודקאסט יודעים שאחד משותפינו לפרקי המוסף הוא מספר 2 של חולדאי, אז אני אשאל אותך אם אתה לא חושב שהפורמט הזה החדש, חולדאי אף פעם לא הופיע בפוסטר עם עוד מישהו לצידו, כן? הפעם הוא כאילו מציג סוג של הנהגה זוגית בבחינת דור דור ודורשיו, כן?
טוב, רק שזה לא מסתדר עם החוק. החוק הוא בחירות ישירות לראש העיר. ואם ראש העיר עוזב, פורש, אני לא יודע מה, ויש יותר משנה עד הבחירות הבאות.
אתה מבין, הוא מציג את העתודה הניהולית שהוא בעצם...
בסדר, אבל אתה לא מצביע לשניים, אתה מצביע לאחד ואתה מצביע לרשימה. אתה לא מצביע לשניים. ואם זה יותר משנה עד הבחירות שלאחר מכן, יש בחירות מיוחדות לראש העיר. אין דבר כזה שראש העיר מוריש את התפקיד למישהו אחר. זה לא קיים.
טוב, עכשיו, עדיין בנושא המוניציפלי, אבל...
ואבינג סדט, אני מעריך את האנשים, תראה, למה אני לא רוצה להגיד? בוא, תכלס, בוא, אני
לא, אתה אמרת, אתה אמרת שלא תצביע חולדאי, זה די אמרת את זה ככה.
אני אמרתי, לא אמרתי, אמרתי, אני לא אומר למה אני מצביע. כי, אתה יודע מה, אני חושב שבאמת, אני בקשר אישי, ואני גם מעריך הרבה מאלה שמתמודדים.
שאלה מה טוב לתל אביב, למשל, אני מסכים איתך נגיד, שלא סביר כל כך הרבה זמן כהונה.
אז אני חושב שטוב שיש שינוי. אני חושב שטוב שיש שינוי. זה לא אומר שאני לא מעריך את הדמויות, חלילה, אני דווקא מעריך ואני בקשר טוב, ואני אפילו מסמפת אותם.
אוקיי. עכשיו, מכיוון שלא כל מאזיננו עם תל אביב, אם היית מאמין, בוא תנסה לומר, דווקא מהמקום הזה של העשייה שלך, גם העיתונאית וגם הפוליטית, למאזיננו, למה בחירות מוניציפליות זה בכלל דבר חשוב?
הייתי אומר, סופר חשוב, ודווקא אני חושש נדב שיהיה אחוז הצבעה נמוך, כי אנשים אין להם ראש לבחירות האלה, כי יש מלחמה, כי יש עניינים, כי מילואים, כי בלגנים, וחבל מאוד, הבחירות האלה הם פעם בחמש שנים, זה לא כמו בחירות לכנסת, שאתה יודע, כל חצי שנה, שנה, הכנסת מתפזרת, לא, זה בחירות פעם בחמש שנים, העיריות הן יציבות, ראש העיר הוא שריף, והוא מחליט לגבי המון דברים שנוגעים לחיים שלך ושלי, יותר אפילו מרוב השרים. איזה בית ספר בדיוק ואיך הוא ייראה שהילדים שלך הולכים? איך ייראה הרחוב והמדרכה שלך? איך תיראה השכונה שלך? איזה אוויר אתה נושם? איזה רעש אתה שומע? איזה פעילויות יש לך? איך דואגים לך שאתה זקן? ואיך דואגים לך שאתה צעיר? ואיך אתה מגיע לעבודה שלך? ואיך אתה חוזר הביתה? ובכלל, כל החיים, בתכלס, אתה יודע, יש בדיחה כזאת.
אני אפרוט את זה רגע, כי אני רוצה רגע לשנייה לאתגר את ההנחה הזאת, בסדר? כי, תשמע, נגיד, אוקיי, ראש העיר אחראי לזה שהסביבה של הילדים שלי בית הספר תהיה נאותה.
בטח.
שהריהוט יהיה חדש, ושהסיד יהיה לבן, והכל בסדר. אבל את האוכן של ספר האזרחות, מה קשור ראש העיר,
כן,
אוקיי?
כן, אבל הוא יכול לתת עוד הרבה תכנים אחרים. הוא, אם יש לו מספיק תקציב, ויש לו פניות לזה, והעירייה היא מוכוונת לחינוך, אז היא יכולה לתת הרבה דברים נוספים. היא יכולה לשדרג לך את תנועות הנוער, שזה כל החינוך הבלתי פורמלי, ולעשות יופי של תנועות נוער, לעומת ערים שאין בכלל פעילות. היא יכולה להכניס לך לתוך בית הספר, שיעורי עזר, והעשרות, וחוגים, וטיולים, ולסבסד מה שאתה רוצה. אם העירייה רוצה, ויש לה כסף. ובמקרה של תל אביב, יש לה כסף. החינוך של הילד שלך, והבית ספר של הילד שלך, והגן של הילד שלך, זה יכול להיות מה שנקרא, שמיים זה שמיים וארץ. הבדל עצום עם העירייה, העירייה הטובה, רצינית, מבוססת, שנותנת את הכסף ומשגיחה והכל, לבין, מה שנקרא מקום מבורבר.
תראה, באמת יש דוגמאות.
וזה רק על החינוך, וזה נכון גם להרבה דברים אחרים.
השלטון המקומי בישראל הוא חזק או חלש? היה כאן לפני כמה שבועות חיים ביבס ככה.
אז תראה, הוא יכול להיות יותר חזק, אבל יחסית למה שהוא היה פעם, הוא די חזק. פעם הוא היה כמו הכנסת, אותה מחלה עד ששינו את החוק, וגם כן היה, המועצה הייתה יכולה להדיח את ראש העיר, והיו כל הזמן בעיות ושיתוקים וזה. הפרידו, עשו בחירה אישית, נתנו לראש העיר יציבות, אולי קצת יותר מדי.
כבר המון שנים, זה כבר איזה 50 שנה מאז ששינו את החוק הזה של הבחירות המוניציפליות.
כן, נכון, 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 נכון. והייתי אומר שהשלטון המקומי...
אתה יודע שמהשלטון המוניציפלי נגזר הביטוי קלנטריזם.
נכון.
כי רחמים קלנטר מעיריית ירושלים.
נכון, כי אז היית יכול לעשות את המסחרות האלה, כי לא היה החוק של היום. היום זה הרבה יותר קשה. והראש עיר הוא חזק, חברי המועצה... אין להם כמעט השפעה, אני אומר את זה בהכללה, אבל אין להם כמעט השפעה, שזה לא טוב. זה גם פתח לשחיתויות.
אני זוכר למשל שאסף הפסיד ב-2018, אז אתה יודע, זה היה ברור שהוא הגיע לסוף הדרך, כי חולדאי לא ירצה אותו איתו, ולהיות אופוזיציה זה חסר כל משמעות במועצת העיר.
ראשי הערים לא אוהבים מועצה, לא אוהבים מועצה חזקה, בטח הם לא אוהבים, לא אוהבים חברי מועצה שמתבלטים, וכל מיני נודניקים שמפריעים ושואלים שאלות.
אין כזה משמעות לאופוזיציה בזה.
כמעט ולא, ולכן כמעט ברוב הערים אתה תראה, כמעט בכולם, חוץ ממקרים חריגים כמו בחיפה, טוב, שם זה סיפור מוטרף, אתה תראה שהקואליציה היא כמעט כל המפלגות,
נכון.
וכל הרשימות, זה אין כמעט גם מפלגות, כל הרשימות במועצה הם בקואליציה של ראש העיר. כי אין משמעות להיות באופוזיציה בעירייה, כמעט ואין.
כן.
וזה לא טוב כל כך לדעתי. זה אולי קצת צריך לשנות את הדבר הזה.
באופן כללי, תשמע, יכול להיות גם באמת שמכיוון שאתה רואה איך, עזוב עכשיו ביקורת פוליטית, כן? ברמה התפקודית נטו, איך נראה השלטון המרכזי כאן, איך הוא היה נראה בשמונה באוקטובר, ובתשעה באוקטובר.
על הפנים.
על הפנים.
נכון.
אז אתה אומר... אולי צריך לחזק, אני אצר כאן איזשהו באפר, אפילו בין השלטון המקומי לשלטון הארצי של שלטון מחוזי. כאילו, עכשיו ישראל היא קטנה, היא מדינת כיס, אז אתה לא תעשה כאן פדרציה.
כן, אבל היא מדינה עם שונות מאוד גדולה באוכלוסייה שלה וביישובים שלה. לא דין כפר ערבי, נגיד טובא זנגריה או קריית אונו. זה עולמות אחרים. ולראש עיר זה פה איפשהו חלש. אין לו סמכות על המשטרה בכלל, אין לו סמכות חזרה.
יש לו משטרה קהילתית, או משטרה עירונית.
כן, אבל שוב, המשטרה היא נפרדת לחלוטין, משטרת ישראל היא לא תחת, אין לו שום אינפוט במשטרה, וגם אגב, בשיטור הקהילתי תלוי, אם העירייה מבוססת, אז יש לה, אם היא לא מבוססת, אין לה. ואין לו, למשל, סמכויות בענייני תחבורה, כמו שלמשל הייתי חושב שצריך שיהיו לו. גם אין לו סמכויות על מיסים. הארנונה, זה לא העירייה קובעת, העירייה כמעט לא יכולה לעשות הנחות בארנונה, זה משרד הפנים,
okay.
שהיום מבחינה מסיבות פוליטיות, תוקע את הרשויות איפה שטוב לו ואיפה ש...
עכשיו שרת הארנונה שסמוטריץ' ביקש למשל... מהרשויות החזקות, שסבסדו רשויות חלשות.
כן, אז זה למשל לא בסדר, אני חושב שזה צריך להיות תחת הרשויות טוב. עצמם.
אוקיי, אני חושב שהנושא... אז אתה אומר בעיקרון, חברים, לכו להצביע.
לגמרי.
זה... כן.
לגמרי, ולא יהיה אחר כך הזדמנות. וכמה אנשים מקטרים, כמה אנשים מתלוננים, ולמה ככה,
כן,
ולמה
אבל
ככה, אני... ואז שיש בחירות, לא בראש להם.
תשמע, אני בתור בן אדם שמקטר, הייתי עכשיו מוכן להמיר את הבחירות המקומיות בבחירות ארציות, אוקיי? אם אתה יכול לארגן לי כזה דיל...
חד משמעי, אני בעד שיעשו ביחד. נצביע גם לעירייה, גם אתה... לכנסת.
אבל זה קצת מאוחר מדי כנראה לעכשיו. תגיד, אתה עוד תחזור לפוליטיקה?
תשמע, אני לא מתכנן את זה, זה לא על הספקטרום שלי, אבל יכול להיות, אני לא יודע, אני לא אומר כבר לא, כי כבר עשיתי.
כי פעם אחת זהו, פעם אחת פרשת.
יצאתי וחזרתי, אז אני לא יודע, אני לא נראה לי, אבל אני מעורב, בוא נגיד ככה.
בעצם היית חבר כנסת מ-2009 ועד 2015.
נכון, וחזרתי ב-2019.
בסבב ב'. חזרת בסבב ב', נכון?
ב', נכון.
שינקת את מרץ,
כן. בבחירות 2, ואז עשינו סבב ב', סבב ג', סבב ד'.
סבב ג' לאלן, אמיר פרץ ואולי לוי, נכון, כן, אותו אירוע בלתי נשכח.
עבודה מרץ, נכון. ואז...
ואז סבב ד' זה הייתה זהבה כבר, נכון? לא, זה הייתה אתה. סבב ד' זה... כן, זה...
הקמנו אחר כך את הממשלה, ממשלת השינוי, הייתי שר הבריאות, ואחר כך סבב ה', מרץ לא עברה.
טוב, כבר, אנחנו יותר, אתה כבר יותר משנה ומשהו,
נכון.
זה, הנפילה מלהיות שר לכלום, זאת אומרת, מה שאתה, כן? זה לא שאתה כלום.
אזרח מאוד.
אבל לא, אבל בקדה, לא חק, לא יושב ראש אופוזיציה, לא יושב ראש מפלגה, מי שר לכלום? היא נפילה קשה? זה נפילה?
לי זה דווקא עשה טוב. תשמע, זה קשה להיות שמה, בלב המערבולת, זה הטרפה, זה קשה. בטח שאתה בתקופה פוליטית כל כך אינטנסיבית, אתה יודע מה זה להוביל מפלגה בבחירות, ועוד מפלגה קטנה על סף אחוז החסימה, וכל פעם הטירופים האלה, והסקרים, והתקשורת, והתרחים, והמאבקים, ואצלנו, אתה יודע, מרץ זה מפלגה עם פריימריז, אז בכלל, כל אחד...
מרץ זה מפלגה שקמה ב-92, ומ-99 בערך נלחמת באחוז החסימה, כן? שכל הזמן הקמפיין של מרץ זה הצילו, כן? אז זה נורא מלחיץ, כל פעם, האם אני אכבד את האור על מרץ? אני אכבד את האור על מרץ?
אבל תחשוב שאתה צריך להוביל את הקמפיין הזה, ואיזה לחצים יש עליך, ואיזה מניפולציות מפעילים, ואיזה איומים, ואיזה ריבים, ותחכים, חבל על הזמן, זה מאוד קשה. אז לי מבחינתי הייתה אפילו קצת הקלה, כשזה ירד לי מהראש. מצד שני, אני פה, אני רואה מה קורה, אני רואה
לא,
את
רגע,
הממשלה...
רגע.
מחורבנת הזאת, אז אתה יודע, זה קשה לי שאני לא משפיע שם, ואני לא עושה את מה שאני
לא,
יכול
אבל,
לעשות.
אבל למה לא להיות יושב ראש מפלגה? הבנתי, השתכנעתי, אני לא הולך להיות יושב ראש מפלגה, אבל להיות שר, אתה יודע מה שרון אמר? טוב להיות שר, כן?
זה באמת טוב להיות שר, אני מאוד אהבתי להיות שר הבריאות, אני חושב שגם הצלחתי, אני בשמחה הייתי חוזר לזה, זה אין ספק. על הקטע המקצועי של שר, לנהל את המערכת, לקבל את ההחלטות המקצועיות, בלי התחכים המפלגתיים, בלי החרטברת הפוליטי, אז כן, אבל זה לא הולך ככה, זה אין, זה ביחד, זה בא ביחד.
לא, למה יש שרים שהם לא ראשי מפלגה, זה אתה יודע, אבל...
אז זה בהחלט כן, לגמרי.
תתאר לי את המעבר הזה של מי... תראה, אני חושב, פעם לא הייתי חבר כנסת, אבל להיות חבר כנסת... זה פחות או יותר, אתה יודע, זה להיות כמו עיתונאי, עם עוד שני עוזרים, פלוס מינוס, ועם יכולת לדבר במליאה. זה לא שונה במיוחד. אבל להיות שר זה כבר אופרציה. אז תתאר לי את המעבר הזה של פתאום להיות שר.
אז אוקיי, אז הייתי קודם ראש מפלגה, אז לא פתאום נהייתי שר. אגב, יש הבדל אחד בין חבר כנסת לעיתונאי, מה שאמרת. אם אתה במפלגה, שהיא מפלגה נגיד כמו מרץ, או כמו עבודה, או כמו הליכוד, שיש בפנים פריימריז ובחירות פנימיות, אתה כל הזמן בתוך הקטע המפלגתי, אתה צריך לפגוש פעילים, וללכת, ואירועים, וחוגים, ולארגן תומכים, ולעשות מפקד, ואם אתה בתקופה מוטרפת של בחירות אחרי בחירות, אתה כל הזמן חי בתוך העסק הפנימי במפלגה. וזה, תאמין לי, העיתונאים, מה זה, יושבים להם, אתה יודע, על כיסא נוח בגנדת ומסתכלים.
אני הייתי מהעיתונאים שמקרקרים סביב מקורות כדי לקבל סיפורים, אז זה גם סוג של עבדות, כן? זה לא שאתה טווס, אבל
נכון, אבל אתה לא צריך ללכת ולהעמיד את עצמך לבחירה.
נכון.
וללכת אחד, 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 אצל אלפי אנשים, ולפקוד אותם, ולדאוג שהם ישלמו, ואתה יודע, ויבואו להצביע, ואתה כל הזמן, שמע, כשאתה חבר כנסת במפלגות האלה שעושות את הפריימריז, אתה... בוא אני אגיד, בלי להגזים, 85-90% מהזמן שלך מוקדש לעניינים הפנימיים. ותחשוב כמה המדינה והכנסת והמערכת מפסידות, כי אתה תקוע בעניינים הפנימיים של הפריימריז.
ושוב, והקטע הזה של קפצת להיות שר.
אוקיי. ואז פתאום, כשאתה שר, אתה מגיע למערכת של המדינה. במקרה של הבריאות זו מערכת עצומה, לבתי החולים ולקופות החולים, ואני הייתי בעיצומה של הקורונה, כשהבריאות הייתה הנושא המרכזי, מכל הבחינות. ופתאום, אתה יודע, זה קבינטים וראש ממשלה, ואתה יושב במשרד האוצר, ואתה יושב, מה שנקרא...
ועזוב, רק העניין זה שיש לך צוות של איזה 20 אנשים,
נכון.
שהם רק עובדים אצלך.
ויש את כל המשרד, שהוא משרד עצום בגודלו. זה ליגת העל, זאת ליגת העל. אין שום דמיון בין עבודה של חבר כנסת מהשורה לבין עבודה של שר. אני מדבר על שר משמעותי, שר, אתה יודע, שר עם תיק רציני, לא תיק תפור או משהו. אין שום דמיון. זה עולם אחר לגמרי, עולם אחר.
אם אתה לא מחזיק ממש את הלב שלא יצמח כמו בלון הליום, אז הוא גובה, נכון?
מצד שני, גם אתה בנראות הרבה יותר גבוהה, אז גם דואגים, איך אומרים, לתקוע לך
את האינדיקים.
את הסכינים בבלון הזה, וכל הזמן לפוצץ אותך. אז גם זה, אתה יודע, זה גם זה, כמות ההפגנות והשמצות, והשלב שהיית צריך להסתובב עם ההבטחים, אתה יודע,
זה... אבל לפעמים אתה מסתכל במראה ואומר, וואלה, אני וזיר, מפגינים נגדי, מחכים למוצא פי, זה כאילו זה, שוב, זה, למי שלא הגיע מה, שלא צמח באבולוציה הזאת של תאי סטודנטים ופעילות מפלגתית והכל, אלא...
נכון, יש בזה בהחלט שאתה מגיע נגיד לביקורים רשמיים במדינות זרות, ומקבלים אותך בכל מיני ארמונות ושטיחים ועידות ודברים כאלה, כן, זה מרשים, זה בטח, זה... אני גם לפעמים התרגשתי במצבים האלה, יחד עם זאת, יש לך תמיד את המטען, משקולת של צרות ובעיות שרובצת עליך, וכל הזמן, וואו, ביקורת ובעיות ועניינים ומאמרים, וחבל, זה נורא קשה.
אני,
זה קשה,
אני
זה
רוצה
קשה.
להתקרב רגע כבר קשה. לעניינים האקטואליים של המלחמה וכו', אבל אני רק, אם כבר העלית ואת הפוליטיקה וזה, אני אגיד לך על מה אני כועס עליך, כן? על מה? על דבר אחד.
רק על דבר אחד?
כן,
אז זה
כן,
כבר טוב.
מכל הדברים רק על דבר אחד. נו, אתה נראה את המנחש. זועבי. ריידר רינאוי זועבי.
נו, מה נראה לך? אני לא כועס עליה.
לא, אתה צריך לחוס על עצמך. עליה אין מה לחוס, זה מקרה עבוד.
תשמע.
אבל זה שלא ידעת את האירוע הזה לשים תחת שליטה.
לא ידעתי, ואף אחד לא יכל לעשות תחת שליטה, היא יצאה משליטה.
כמו שאומרים לברק, למה לא התייחסת לנורמלי לרפת וקם דיוויד? אתה לא יודעת את זה.
זה מאוד קל לשאול את השאלות האלה. הבעיה היא, אחר כך להתמודד עם המצב, זה הרבה יותר מסובך. אם בן אדם מחליט, מה שנקרא, לרדת מהפסים, לפרוק כל עול, להתפרע, מה אתה יכול לעשות?
זה נראה כמו סיפור מלפני 20 שנה עכשיו, אבל אתה יודע.
החוק מאפשר.
היא תקעה את הבלון, את החצח.
מי שתקע זה סילמן.
נכון.
בוא נגיד ככה, היא לא הייתה מצביעה אי אמון בממשלה. לא היא ולא, איך קראו לו, מאזן גנאים. שניהם לא היו מפילים את הממשלה, אבל הם מיררו את החיים לממשלה. מי שעזב, ערק, זה סילמן, זה כן, איזו שהפילה. אבל כן, תשמע, החוק מאפשר לכל חבר כנסת, איך אומרים, להיות ממזר בן ממזר, לעשות מה, לא רוצה להתבטא בגסות, אבל לעשות מה בראש שלו, ואתה לא יכול לפטר אותו. אתה יכול, יש מעט מאוד סנקציות שאתה יכול להטיל עליו.
אני אנסח את כתב התביעה בקצת.
לא, אתה יודע, אני לא...
ניצן, בגלל שהוא ניצן, שבאמת אין לו תמיד סבלנות לכל המניירות הקטנות האלה של תלטף אותו ותחבק אותו, והוא כבר שר, והוא כבר זה, אז...
זה לא נכון. זה לא נכון. השקעתי בה יותר משהשקעתי בכל אחד אחר, והשקעתי הרבה. אבל פשוט שבן אדם מחליט להשתגע ו... עולה לו השתן לראש, והוא חושב שהוא פתאום יעשה פה, אני לא יודע מה, ובגלל שהיינו קואליציה מלכתחילה על חודו של כל, אז היו עוד כל מיני, אתה יודע, חכמים כמוה, ועוד כל מיני היו דמויות בקואליציה, שאתה יודע, חשבו שהם יעשו פורפרה. מה שנקרא, בסוף תראה מה התוצאה.
כן.
תראה מה התוצאה, למה הגענו, בגלל אנשים חסרי אחריות. אז אישה חסרת אחריות.
אתה יכול להגיד את זה גם על המשותפת.
אישה חסרת אחריות. במשותפת היו חסרי אחריות. שלא התגייסו לצד הממשלה שלנו, למרות שיכלו והצביעו עם בן גביר, והצביעו עם ביבי, ועם סמוטריץ'.
אתה כועס היום על טיבי ועודה?
בוודאי שאני כועס. אני כועס על כל מי ששם מקלות בגלגלים של ממשלת השינוי. הייתה ממשלה טובה. כולם היו מודים בזה. כולל אנשים שהתנגדו לנו אז, נזכרים בערגה בממשלה הזאת. שמע, בסך הכל, בתוך הממשלה כמעט לא היה לנו סכסוכים. לא היו צרכות, לא היו כללות, לא היו... אנשים התנהגו באחריות, בממלכתיות. הייתה את התקופה הכי שקטה בגבולות, אני חושב. ניהלנו, הייתה סי בכלכלה, פריחה מטורפת. יצאנו מהקורונה לסגסוג. הכל מאחורינו.
ברמדאן של 22 החל גל הפיגועים שבמידה כזאת או אחרת נמשך עד היום, כן?
תקשיב, אני כועס על כל מי שפגע בממשלת השינוי. מימין ומשמאל. ערבים או יהודים, כל מי שפגע, אני חושב שלו אחריות, לא כלפיי או כלפי, כלפי הציבור, שהוא נתן יד להפלת הממשלה.
כן, אני חושב ששוב, ברמה הפוליטית האופרטיבית, המסקנה החותכת הסופית החד משמעית היא שממשלה של 61 זה לא יכול לעבוד. בטח שהיא כל כך הטרוגנית כמו שהייתה ממשלת השינוי.
אני אגב
כן?
חושב, אם אתה רוצה לדעת, שבנט פיזר את העסק קצת מוקדם מדי. אני נזכר באותו יום, ביוני 2022.
איך קראו לחוק הזה של השטחים, שאתה חייב חוק ה... שאתה...
בחייך, מה זה
שהם לא הצליחו להעביר את זה.
אף אחד לא...
ההסמכה, איך זה נקרא?
משהו כזה, כן, שזה מאפשר לנהל...
לנהל את השטחים לפי חוקי המדינה, כן.
נו, אז אי אפשר היה באופן מנהלי להעריך את זה קצת, מה היה העניין? פה גם מישהו אחר, גדעון סער, שהיה שר משפטים, מתעקש על זה, ובעצם... ההתעקשות הזאת שיחקה לידי אויבי הממשלה. אני חושב שהיה אפשר למשוך את זה, בטח לעבור את פגרת הקיץ. אין לי שום ספק שאם ביבי היה במצב הדומה, לא היה עולה על דעתו לפזר את הכנסת וללכת למה פתאום. ותחשוב, בסך הכל היינו במצב טוב, מה היו? לא היה מלחמה, יצאנו מהקורונה.
חוץ מזה שלא היה לכם רוב בכנסת, הכל היה מצוין, אבל לא היה לכם רוב בכנסת.
אתה יודע, הכנסת לא מתפקדת כבר כמה חודשים. אין כמעט כלום היום בכנסת, כנסת זה סתם. מה שהיה צריך להעביר, העברנו. היה תקציב בזמן, היה הכל בסדר. שמע, זה לא אידיאלי שהרוב שלך הוא כל כך קטן, בטח.
בטח שאין רוב, בטח שאין רוב, כשאין רוב זה קשה.
זה בטח ובטח שהממשלה מורכבת משש מפלגות, אין כזה דבר בעולם. אבל אני חושב שהאינטרס הלאומי, כי ידענו מה מחכה מעבר לפינה, ידענו מה יהיה אחרינו, ידענו את זה, ואמרנו את זה באותו יום, ביוני, אני זוכר, ביוני 22, ישבנו בחדר של ראש הממשלה בכנסת, וידענו מה הולך להיות. אני לא הופתעתי ממה שהממשלה, ממשלת ביבי, בן גביר, סמוטריץ' עושה. אני ידעתי שזה יהיה. ואני חושב שהיה צריך להחזיק בשיניים, למרות הקושי, ולמשוך עוד.
טוב, בוא נתקדם לנושאים שהם בהחלט יותר רלוונטיים, בוא נאמר לחיים שאנחנו חיים כאן מאז 7 באוקטובר. תשתף אותי רגע, קודם כל, אתה יודע, זה מצחיק, כי עבדנו ביחד בבית הוורד, ופתאום אחד מאיתנו נהיה חבר קבינט.
כן.
אז מה, כאילו, בלי לחשוף סודות, כן? אבל תן לי נגיד דבר אחד שיקה אותך בתדמה שנחשפת אליה ולא ידעת קודם.
בוא אני אגלה לך איזשהו, לא סוד, אבל אני אגיד לך איזה משהו. הדברים ה... גדולים באמת באמת, הם גם לא נידונים בקבינט. למשל, למדיניות הגרעין של ישראל, אין על זה דיונים בקבינט. וגם כל מה שכרוך במדיניות הזאת, מבחינות של הצטיידות, שינויים, וכל מיני דברים גדולים, שגם כרוכים בתקציבים, לא, זה לא מגיע לקבינט.
אני גם לא בטוח זה מגיע לשר הביטחון אגב, מדיניות הגרעין.
אני חושב שכן מגיע, אוקיי. מגיע, אבל לא לקבינט. אוקיי?
רק, סליחה שאני קוטע, פעם היה בחור שעבד עם מישהו שהיה גם שר ביטחון וגם ראש ממשלה, ולא נגיד מי המישהו הזה, אם זה בסדר. אמר לי, תשמע, להיות שר ביטחון, הוא כאילו משהו, באמת. אבל להיות ראש ממשלה, זה משהו אחר. זה לא דומה בכלל לכלום.
אין ספק.
מבחינת היקף הסודות והדברים.
אין ספק, אין ספק. יש גם שירותי ביטחון נוספים, ויש לך גם שליטה פוליטית ש... אם אתה מצליח לקיים אותה, אז היא קריטית. למשל, בממשלה שלנו לא הייתה מספיק שליטה פוליטית במשרד האוצר, ואנחנו התקשינו בגלל זה. המאבקים היומיומיים מול פקידי האוצר, מול ה... הקשה מאוד על הממשלה, אבל טוב, זה סיפור אחר. מה עוד בקבינט? תשמע, בקבינט לא באמת דיברנו לעומק על תפיסת הביטחון הכוללת. זאת אומרת, דיברנו עליה, אבל מלמעלה. יכול להיות שבגלל מבנה הממשלה, היינו מפלגות שמאל, מפלגות ימין, אתה יודע, בנט, נגיד ראש ממשלה, אני בעד מדינה פלסטינית, הוא לא רוצה לשמוע מדבר כזה, אוקיי. אבל אני חושב ש... ואנחנו, למשל, אני מבחינתי כל הזמן העליתי את הדברים האלה, כי חשבתי שצריך לדבר על זה. מה האנד גיים של הסיפור שלנו בשטחים? אוקיי, למשל. ואני חושב שהרבה שנים לא התקיימו בקבינטים דיוני עומק בנושאים האלה.
נכון.
אז אני אומר, זה מצד שני, אתה כן נחשף ליכולות של הצבא, אתה כן נחשף לתוכניות של הצבא, ואתה כן נחשף לכל מיני תרחישים שהצבא מתכונן אליהם. אז הנה, תשאל אותי, אז האם נחשפתם? בהחלט נחשפנו ליכולות של הצבא שאמורות או היו אמורות להתמודד עם חזיתות שונות, כולל חזית עזה וכולל חזית לבנון.
בוא נשאר מפורש. כן. מתי, תן לי, אם אתה זוכר, מתי היה הדיון הכי מעמיק שהתקיים על חזית עזה?
התקיימו הרבה דיונים על עזה, אבל זה לא היה הנושא המרכזי. לא היה הנושא המרכזי. הנושא המרכזי היה הרבה פעמים איראן, סוריה, היה מצב סוריה וקצת לבנון, ונושאים של טרור פנימי, שטחים, דברים כאלה. מבחינת עזה, כן, היה הרי מבצע מאוד של כמה ימים, שבתקופת הממשלה
כן,
שלנו...
כן, עלות השחר, אני חושב, זה היה, לא?
כן.
נגד הג'יהאד האיסלאמי.
נכון, נכון, נכון. אגב, לדעתי, מבצע מאוד מוצלח, וכן, ואז דיברנו...
כן, מבצע מוצלח, אבל זה הכל היה אחיזת עיניים, אנחנו היום יודעים להגיד בדיעבד, כן?
בוא נגיד ככה, מערכת הביטחון... לאורך זמן, ואני מדבר איתך גם על התקופה לפני שהייתי בקבינט, הייתי בוועדת חוץ וביטחון, הציגה את חמאס כמורתע, טוב, זה אתה כבר קראת.
אפשר כבר לשמוע את המילה הזאת, כן.
כן, כמורתע, ואת היכולות של צהל לאורך הגבול הכרנו, ואגב, הם הרשימו אותנו, החוזי, המודיעין, היכולות האיסוף בתוך עזה, המכשול לאורך הגבול, המכשול
הקרקעי. אבל נגיד סתם, זה...
היקף הכוחות. כן, כשאתה בקבינט, אתה נחשף להיקף הכוחות של צהל, וליכולת שלו לעמוד בתרחישים. אז אם צהל קובע לעצמו, הממשלה קובעת לצהל, שתרחיש הייחוס זה מלחמה של כמה שבועות בעזה לצורך משהו, אז הצבא צריך להיות מוכן לכזאת מלחמה, מבחינת הציוד, מבחינת החיילים, האימונים, ואנחנו התרשמנו שהוא היה מוכן. אלא שאנחנו היום יודעים שפשוט לא שמרו על הגבול.
אז תגיד לי רגע, מה ניצן הורוביץ של פברואר 24, היה אומר לחבר הקבינט ניצן הורוביץ של נגיד, לא יודע מה, מאי 22, בסדר? הוא אומר לו, תשאל אותם על זה. זה לא שאלת ואתה צריך להתמקד שם. בוא, בהסתכלות של בדיעבד.
אני אומר, אני כל הזמן אמרתי גם בעודי בקבינט, שהאסטרטגיה הזאת של שימור החמאס, שימור שלטון החמאס, ככוח פלסטיני נפרד, בנפרד מהרשות הפלסטינית, זו שגיאה בעיניי. אני הייתי בין אלה בקבינט שרצו לחזק את הרשות הפלסטינית. דבר אחד הממשלה שלנו הפסיקה, הפסיקה לשלם לחמאס, מה שביבי עשה כל השנים, שאפשר את העברת הכסף...
לא כל השנים, זה בסך הכל, לא בסך הכל, אבל זה מ-2018.
אפשר את העברת הכסף לחמאס, הפסקנו את זה. גם היינו הרבה יותר, אגב, הנה, אני אומר לך את זה כאיש לא.
הכנסתם פועלים מעזה, אבל...
אבל אנחנו הגבנו על כל בלון וכל תיארה וכל גולה שהם זרקו מעזה, אנחנו הגבנו, ואני הייתי בעד זה. אני אומר לך, כיור עומד זה ואיש, אני הייתי בעד זה. אם יש גבול, אנחנו יצאנו מעזה, יש גבול, צריך לשמור עליו. אם הם זורקים משהו מעבר לגבול, הם יקבלו חזרה, ויותר חזק. בעניין הזה אין לי בכלל ספקות. אבל על ההמשך, אני רציתי שאנחנו נתחיל בתהליך מדיני. מול הרשות הפלסטינית, יחד עם ארצות הברית, עם מצרים, עם האמירויות, עם כל הגורמים המתונים, ושנגיע להסדר עם הפלסטינים,
לא, אבל
שההסדר הזה יוציא את חמאס מעזה. אני לא
הייתי... אבל שום איזה... ניצן, כאן אני חולק עליך. תביא. אין הסדר שמוציא את חמאס מעזה. הדבר היחיד שיכול להוציא את חמאס מעזה, זה מה שאתה רואה כרגע.
אבל כן, הבעיה היא שעכשיו... בגלל שהם לא... הממשלה לא קובעת מה יהיה אחרי,
נכון.
אז החמאס עוד עלול לחזור. אז לא, לא, אתה מבין, גם עשינו את המלחמה הזאת, גם איבדנו כל כך הרבה, נפגענו, וגם עוד החמאס יחזור. אז אני חושב שהעניין המדיני הוא מפתח לזה. אז אם אני הייתי היום יושב בקבינט, הייתי אומר, רגע, מה התכלית? איך אנחנו מסדרים את זה?
לא, אבל אני אגיד לך כזה, תראה, בדיעבד, אי אפשר, שוב, כל הקבינטים, וכל עשרות אלפי ראשי הממשלה שהיו כאן ב-20 השנים האחרונות,
לא היו כל כך הרבה.
לא היו כל כך הרבה, היה בעיקר אחד. כן, בעיקר היה אחד. הם שגו בקונספציה, אוקיי? ומשתמע מזה שגם הקבינט שאתה ישבת בו לקה בקונספציה, אין מה לעשות, כן?
אני חושב שזה נכון. אני חושב שהיה צריך להתחיל בתהליך מדיני מול הפלסטינים, או לחדש את התהליך המדיני.
וזה היה מונע את השבעה באוקטובר?
אני חושב שכן. אני חושב שאם היינו עולים על דרך מדינית, והיינו מתחילים לפעול להוצאת החמאס, אבל בשיתוף גורמים פלסטינים, כן, אבל כשברקע יש לך חזון של מדינה פלסטינית, פתרון שתי המדינות, מה שהאמריקאים שמים על השולחן היום, היה צריך להתחיל בזה אז. אבל מבחינה פוליטית, הממשלה לא יכלה לעשות
תגיד,
את זה.
אבל...
חצי מהממשלה, או יותר נכון, רוב הממשלה, גם הממשלה שלנו, היו נגד הכיוון
אבל,
הזה.
אבל מתי איש שמאל בא ומנסה לאתגר גם את הפרספציה שלו? אני זוכר, ראיתי פעם את תמי זנדברג, הייתה אז יור מרץ בסיבוב א', היה מין תשדיר בחירות כזה שהליכוד היה משתמש כנגדה, שהיא אמרת, כן, אנחנו בעד נסיגה מרמת הגולן. אמרתי לעצמי, רגע, נדב, אתה כאיש שתומך בפשרה מדינית וסדר מדיני, זה באמת סביר להגיד עכשיו לרדת מרמת הגולן כשאנחנו יודעים מה קורה בסוריה? זה סתם לצורך...
אני לא אומר את זה.
אז אותו הדבר, אז אני אומר לך, אנחנו רואים מה קרה בעזה, אני הייתי בעד תוכנית ההתנתקות. אז מה, אז עכשיו לרדת מגב ההר, ולתת להם לטווח את תל אביב?
מה זה לתת להם? אתה לא נותן פה שום דבר. אתה שומר על שליטה ביטחונית?
איך? איך אתה שליטה ביטחונית? אבל ראינו שם שליטה ביטחונית כשאתה לא שם.
סליחה. ומה, איך אתה מבטיח את הגבול שלך עם מצרים, למשל? בוא אני אתגר אותך. איך אתה מבטיח את הגבול שלך עם ירדן? אתה שולט בירדן? לא. אבל בירדן יש לך משטר שמקיים איתך יחסים עמוקים, לא רק של שלום כלכלי, אלא גם תיאום ביטחוני ומדיני, והוא שומר על הביטחון. מה אתה אומר? לפי התפיסה הזאת, אנחנו צריכים, מה שנקרא, לכבוש את כל המזרח התיכון, לשלוט ב-250 מיליון ערבים, ואז ככה יהיה לנו ביטחון. אתה חושב שזה הפתרון?
לא, בוא נראה, תראה.
אז תשמע, יש... הדרך היא, ועובדה שעד עצם היום הזה, למרות כל ההשמצות, הימין ונתניהו לא ביטלו את הסכם אוסלו, והם מקיימים אותו, והם מקיימים את הרשות הפלסטינית.
אני אפילו עכשיו אחזק את הטיעון שלך. יש דוגמה, הרי הניסיון כאן הוא לקעקע את המתודה של שטחים תמורת שלום. אז בוא נבקש מהמצרים את סיני ונבטל את עסקת השלום. הרי אין לך דוגמה יותר טובה ומוצלחת לשטחים תמורת שלום, מאשר מה שבגין עשה עם סאדאת.
נכון.
מצד שני, נסוגנו מלבנון, ואתה רואה מה קרה שם. נסוגנו מעזה, ואתה רואה מה קרה שם. זה לא נותן אינסנטיב.
אבל זה לא פתרון קסמים. אתה צריך להגיע להסדר ולייצב את המצב. ואם אתה מסתכל אחורה על המהלכים שישראל עשתה, החל מהסכם השלום עם מצרים, ואחר כך הסכם אוסלו, ואחר כך הסכם השלום עם ירדן, ואחר כך היציאה מלבנון, ואתה מסתכל על העיצוב של הדבר הזה, בסוף... אתה מגיע לרמה כלכלית אחרת לגמרי, לרמה פנימית אחרת לגמרי, אתה בונה את עצמך, וזו דרך שהיא ברורה מאוד. הדרך היא לא, אתה יודע, שמעתי מישהו אומר, כל מקום שיש לך ממנו איום, תכבוש אותו וכו'. נו, אז מה? אז נכבוש את איראן? הדרך היא לא תמיד באמצעות כיבוש של המקום הזה, אלא צריך להיות יותר מפותח בראש, אתה יודע, לא, זה לא רק, אפילו ראשי הצבא אומרים לך, הצבא הוא רק אחד המכשירים, אחר כך אתה צריך את העניין המדיני, אתה צריך להסדיר את זה, אתה צריך את האלמנט הכספי, את הכסף שיאחד את כל זה.
אני אומר כזה דבר.
יש פה קצת יותר מחשבה בעניין.
אני אומר כזה דבר, תראה. אני אומר, לבנות הסדר מדיני בארץ ישראל, כן, עם הפלסטינים, זה לבנות מגדל של 100 קומות, בסדר? בשנת 2000, כן, אז כבר הקרקע הייתה יצוקה, והיתדות כבר היו קיימים, והיה צריך לבנות את הבניין, ולא יצא. היום אתה בבור של 100 מטר, אתה צריך קודם כל לסתום את הבור הזה של חוסר האמון, ושל השנאה, ושל התאוב, ושל... כדי להתחיל לדבר על לבנות הבניין הזה, אתה מבין?
אני יודע, מה אני חושב, חלק מהבעיה היא שכש...
הבעיה של השמאל.
יכול להיות, שכש... חלק מהטענות כלפי שמאל, או המחשבה על השמאל, שהשמאל הוא רוצה יונים ולבבות וחיבוקים, וזה שלום, זה איזה פסטיבל, ושירים, ואהבה, וכולנו נתחבק ונתנשק. לא, ממש לא, זה אף פעם לא הייתה הגישה שלי. זה גישה, ריאליסטית, מציאותית, שאתה צריך לסדר את העניין הזה, וכוחנו, מה לעשות, הוא לא בלתי מוגבל, ואנחנו פגיעים, נכון. ותראה, בלי שחיזבאללה הכניס חייל אחד שלו, מעבר לגבול, אנחנו יצרנו רצועת ביטחון בשטח שלנו, 80 אלף מפונים, מה שלא היה מאז תולדות הציונות, לא היה דבר כזה.
א', אני מסכים מה שאמרת.
אתה מבין? אז לכן, אתה יודע, אפילו הניצים והקיצונים ביותר, הם לא מציעים לך עכשיו לכבוש את כל לבנון. כי הם יודעים שזה קטסטרופה, שזה מאוד קשה. אולי טכנית צבאית אנחנו יכולים להיכנס, יכולים לעשות שם נזק גדול, אין ספק. ואולי זה עוד יקרה. אבל להישאר ולשלוט שם וזה, זה גיהנום. כולם מבינים את זה, כי כבר עשינו את זה כמה פעמים. אז...
אבל אולי הבעיה של השמאל...
הכוונה היא להסדר שהוא מבוסס על ביטחון ויציבות. ואתה משיג את זה... אם אתה פועל בחוכמה, אתה משלב כוח צבאי, וישראל מפעילה כוח צבאי גדול מאוד בעזה, ואני תומך במבצע בעזה. אני חושב שבאמת יש היום קונסנזוס פוליטי של תמיכה במבצע בעזה, והשמאל תומך.
כן.
באמת. אתה לא רואה הפגנות למשל נגד המלחמה, מה שראית בעבר, נכון. שהיו מבצעים בעזה. כי זאת מלחמה צודקת, ואנחנו לוחמים מול ארגון טרור. אבל אתה גם צריך ביד השנייה לבנות את האלטרנטיבה.
אבל אולי הבעיה של השמאל, הבעיה של השמאל היא הערבים, כן? שוואלה, אתה מסתכל על סקרים שעושה חליל שקקי אחרי הבחירות האלה, אחרי הבחירות האלה, אחרי השבעה באוקטובר, ואתה רואה שמרבית העם הפלסטיני בעד מה שעשו לנו.
אני אבל לא בא פה מתוך אהבה לפלסטינים או איזה
ריבה. אבל אתה צריך לסמוך עליהם שכשתהיה להם מדינה, הם לא יראו עליך טילים.
אתה צריך לסמוך על עצמך, ומה שקרה בשבעה באוקטובר, שלא עשינו את מה שאנחנו היינו צריכים לעשות. היינו צריכים לשמור על הגבול. לא היו שם, למה הוציאו את החיילים מהגבול? למה? למה הוציאו אותם? מה זה, בגלל הפלסטינים? זה לא תלוי בפלסטינים. מה, למה הוציאו את החיילים? למה לא היה מספיק כוחות בכוננות בחיל האוויר בשביל לעלות מסוקים ברגע ש... מה הפלסטינים? זה עניין שלנו. אתה מבין, כשאתה עושה גבול, אתה צריך לשמור עליו. ומבחינתי מי ש... תראה, אתה יודע, היו... יש דיווחים שהמון זמן לפני השבעה באוקטובר, ניגשו כל מיני אנשים לגבול, התעסקו שם, שמו, למה לא ירו בהם? הנה, אני שואל אותך כאיש שמאל, למה לא ירו במי שבא והתעסק שם בגבול ולא יודע, שם שם פצצות או מלכד שם, למה? למה? מה העניין פה? אני אומר, אנחנו צריכים להתנהג באחריות ולשמור על הביטחון שלנו, לא לסמוך על אף אחד אחר. אתה עושה דיל עם אנשים שיש להם את אותו אינטרס, היום למצרים, לירדן, לנו, לארצות הברית, לאמירתים, יש את אותו אינטרס נגד איראן, נגד הכוחות האלה, נגד חמאס, נגד חיזבאללה, אתה יכול לשתף איתם פעולה? אתה לא יכול לעשות את זה לבד. אגב, גם אבו מאזן יותר שונא את החמאס מאשר שונא אותנו, והוא לא מת עלינו. כן, הוא אנטישמי, הוא מכחיש שואה, אני יודע, אבל אני נפגש איתו, מה, בגלל שאני אוהב אותו? בגלל שאני רוצה להתחתן איתו? לא.
זה מה יש.
לא, זה מה יש. זה השכנים, מה לעשות? אנחנו לא גרים בפיניה.
אני אומר לך לגבי אבו מאזן, אחרי שאמרתי את מה שאמרתי וכולם הזינו זה, אני חושש מאוד שאנחנו נתגעגע למנהיג פלסטיני שאומר בריש גלי, אני נגד אלימות, ונלחם באלימות ושולח את כוחותיו לתאם פעולות עם גורמי הביטחון בישראל.
אז אני אומר לך שגם היום יש גורמים, כולל בעזה וברשות הפלסטינית ובעוד מקומות שיכולים להיות בני שיח לצורך הסדר שיאפשר לנו ביטחון וגם להם יותר. בוא נגיד ככה, אבל השליטה הביטחונית היא בידינו. החיל אוויר הוא שלנו, אבל בשמע, הוא צריך שהוא יהיה, יש לנו חיל אוויר נפלא, רק שהיה צריך, אז העלו בקושי שני מסוקים לאוויר. מה, תבין, מה אני בא בטענות למישהו אחר? אז אני חושב שצריך לעשות את זה. הקבינט אפילו, זה לא היה קורה אצלנו. זה שהקבינט נמנע אפילו מלקיים דיון פנימי ביום שאחר, כי הם מפחדים להגיד את המילה פלסטינים. מה לעשות שיש פה איזה 5 מיליון פלסטינים?
תגיד,
מה
וכל, זה... וזה שסטנוגרמות של קבינט מסתובבות בערוץ 12 חופשי חופשי, זה סביר? זה הגיוני?
ביזיון. תשמע, אין מנהיגות. אני חושב שאין מנהיגות. עזוב שמאל ימין כרגע. אתה שם לב שאני לא בדיוק השמאלן הטיפוסי פה שיושב. אין מנהיגות.
אינך זה אהבה.
לא, אני לא נכנס לזה, מעריך את זה אהבה. אני לא, אין לי שום בעיה עם אף אחד. אני חושב שברגע שאתה רואה את המערכת, הנה, למשל, הניסיון שלך, הניסיון שלי כשר, אתה רואה את השיקולים הרחבים. אז אני אף פעם לא הייתי איזה רומנטיקן גדול של שלום. אני בעד הסדרים ריאליסטיים, שגם הם צריכים להיות מעוניינים בהם, ומי שלא מעוניין בהם, אז הוא יחטוף. אבל אתה יודע, מה לעשות שיש פה, יש פה ב, ב, באזור הזה, מה לעשות, יש משהו כמו 6 מיליון יהודים, יש איזה 5 מיליון פלסטינים, עם ערבי ישראל זה איזה חצי-חצי בערך, מה לעשות, אנחנו חצי-חצי, צריך להסתדר באיזשהו אופן אחד עם השני. כן. אבל אף אחד לא אומר לפרק את הצבא שלנו, ולהרים ידיים ולזחול על האדמה, חס וחלילה, אני מחיים לו בראש
מי,
הזה.
מי היית רוצה שיהיה ראש ממשלה? שם.
יאיר לפיד.
אוקיי.
אני הייתי רוצה שהוא יהיה ראש ממשלה, הסתדרתי אותו מצוין כשהוא היה ראש ממשלה, אני חושב שהוא מוכשר, הוא ראוי, הוא האיש הגון,
כי מאז, בוא נאמר, מאז הבחירות הוא ממש בתהליך רגרסיה מתקדם מבחינת ה... כן?
אני לא מרחה, גם כשנתניהו היה מוביל בסקרים, לא חשבתי שבגלל זה הוא צריך להיות ראש ממשלה כי הוא מוביל בסקרים. עכשיו שואל אותי, לדעתי,
כי אני דווקא הרחתי שתגיד בני גנץ, כי שוב, לא מאהבת זה, אלא כי זה כרגע הסוס, ואתה מבין.
בסדר, אני, אם יהיה בני גנץ ראש ממשלה, אז אני חושב שזה יהיה שינוי טוב מאוד. כן. אני בהחלט אתמוך. אם זה יהיה...
איך צריך לראות
בעצם... אבל אם שאלת אותי, אני מעדיף את יאיר לפיד.
למה? מה אתה כאילו...
אני חושב שהוא יותר... אני חושב שהוא יותר מתאים. אבל זה לא שאני לא מעריך את בני, אני מעריך אותו, מכיר אותו, מיודד איתו.
איך צריך לבוא הגוש לבחירות הבאות? בוא רגע נדבר על העניין הזה, כי...
אז בוא, עזוב, כל הסיפורים של פעם ימין שמאל לפח. הגוש צריך להיות הגוש הדמוקרטי הגדול, ויש הרבה אנשים בימין, הרבה אנשים דתיים, שהם גם בעד דמוקרטיה, הם בעד סובלנות, הם לא פנאטים, הם לא קיצוניים, הם לא פשיסטים, ואיתם אין לי שום בעיה לשבת. אני אומר לך את זה,
אבל להם יש בעיה לשבת איתך.
לא נכון, לא אין להם שום בעיה. ברגע שאנחנו מסכימים על העקרונות, כמו שהיינו בממשלת השינוי, שבתי עם בנט, עם הילד שקד, עם ליברמן,
ולכן אין להם היום כל אחד בימין, בגלל שהם ישבו איתך.
כל אחד בימין. לא נכון, ולכמה, תסתכל בסקרים, כמה לנתניהו יש בימין.
אז בוא דבר איתי, אבל רגע, אריתמטיקה.
המלחמה שינתה הרבה דברים.
גם על זה, וגם ההפיכה, גם זה
האירוע. היום אנחנו יכולים למצוא שפה משותפת, אנחנו צריכים עכשיו מהלכי חירום כלכליים, למה הכלכלה שלנו נדפקת מיום ליום.
סליחה רגע שאני קוטע אותך, בוא רגע שנייה, אבל אני רוצה רגע להתחיל מהיסודות, כן? כי בשביל זה אתה צריך קואליציה, בשביל קואליציה אתה צריך 61, אוקיי?
קואליציה, אם יהיה בחירות, תהיה קואליציה של 80.
רגע, אז המחנה הממלכתי זה אחד, נכון? ויש עתיד זה שני, ומה משמאל יש עתיד?
מה שיהיה משמאל, אני מקווה שתהיה מפלגה אחת, לא מרץ ולא עבודה, אלא תהיה מפלגה אחת חדשה, והיא תהיה חלק מזה בטח. בטח, תקרא לה המפלגה הסוציאל-דמוקרטית, המחנה הדמוקרטי, המפלגה...
כי אתה יודע, יש דבר מדהים שמרץ היא כבר לא קיימת מבחינת ייצוג בכנסת, והיא עדיין נדגמת בסקרים.
כי כרגע אין עוד משהו אחר. ברגע שיהיה משהו אחר, אז המשהו אחר הזה יהיה. גם במרץ יודעים...
יש היום מפלגה מרץ?
פורמלית יש. ויש פעילים, מה שחשוב זה האנשים. יש פעילים ויש אנשים שרוצים, אבל כולם מבינים, כולם באמת מבינים שזה יהיה חלק מדבר הרבה יותר גדול ומשותף, ופעם התארנות שהייתה לא נהיה עם זה ולא נשב עם זה ולא שזה נעלם. היום מבינים שאנחנו צריכים לשבת עם מחנה גדול, וכל החילוקי דעות, עזוב, מול מה שאנחנו מתמודדים איתו, החילוקי דעות בינינו זה כלום ושום דבר. בתוך השמאל אני מבין, פעם אתה יודע, זוכר, היו מתווכחים, מרץ או עבודה, איזה שטויות, מה ההבדל בכלל? עזוב. לא יהיה לא מרץ, לא עבודה לדעתי, יהיה משהו חדש, והדבר הזה החדש...
מרץ סיימה את תפקידה.
כן, כן. גם מפלגת עבודה. בסדר. זה, אתה יודע, מפלגה זה לא מטרה. המפלגה היא מכשיר כדי להשיג מטרה. המטרה היא להחליף את השלטון, לעשות פה שלטון טוב, ובשביל זה אנחנו במפלגה החדשה הזאת שתהיה, בטח נלך עם גנץ, נלך עם לפיד, נלך עם כל מי שיהיה מוכן, מה שנקרא לשמור על הדמוקרטיה, ולנהוג בממלכתיות פה.
אתה יודע למה אני צוחק אבל?
הסף לא גבוה.
אתה יודע למה אני צוחק?
למה?
כי שאלתי אותך ממש באחת השאלות הראשונות, אם תחזור לפוליטיקה, אמרתי, לא, נראה, אולי, זה. ואז אתה אומר, במפלגה החדשה, אנחנו נלך, אנחנו נעשה, אנחנו נסכים. תראה, עליתי, תפסתי אותך בקיצור.
בסדר, תפסת אותי, כי זה אכפת לי, בוא, זה נכון. כי תשמע, אני אין לי שום תפקיד היום, אבל... בוא, אני חי פה, בוא.
אתה ב-2009 ישבנו במזנון הכנסת, ואתה אמרת לי, די, צריך להקים משהו חדש. והיית בתוך סיעת מרץ, אז עוד היית מין איזה לוויין שלה, אבל תשמע, וזה לא יאמן שזה לא קרה, זה לא יאמן.
עשיתי את זה עם אמיר פרץ, שהייתי יור מרץ. לצערי, הוא הלך ולקח את הפילג, והלך לממשלה עם נתניהו. חבל, אם זה לא היה קורה, היינו ממשיכים כבר, זה היה יכול להיות גרעין למפלגה סוציאל דמוקרטית, מפלגת שמאל ציוני.
כן, אבל ככה או ככה, כשאתה לא מסתכל על זה, זה בין 5 מנדטים ל-8 מנדטים, איך שאתה לא מסתכל על זה, הנישה הזאת שאתה מדבר עליה?
אני לא יודע, זה דינמי, זה יכול להשתנות, תלוי איך אתה עובד, תלוי איך אתה משתנה. תראה, כרגע זה ככה, אבל אתה יכול לעבוד טוב, זה יכול להיות כפול. אני חושב שהפוטנציאל הוא, הפוטנציאל הוא טוב.
כבר עובדים על זה?
כן, עובדים על זה, עובדים על זה. יש עבודה גם...
כי תראה, אני רואה שבמפלגת העבודה יש פריימריז נגיד.
לא, אז הפנייה הזאת שלנו, למשל, שאתה ציטטת בהתחלה...
נכון, אז אני... כן, אתה רוצה...
זה היה מחוץ... נכון, דיברנו על זה מחוץ...
לא, לא, דיברנו על זה בהקלטה, אז בוא תדבר על הפנייה הזאת.
הפנייה היא למפלגת העבודה, לא לקיים עכשיו פריימריז על היור, כי אין בזה טעם, כי מפלגת העבודה לא תרוץ בנפרד, ומרץ לא תרוץ בנפרד, והמפלגות האלה צריכות להפסיק להתעסק עכשיו בעניינים הפנימיים, ולהתחבר עם כולם, כוחות מהמחאה, מהארגונים, כל מישהו פחות או יותר בצד הזה של המפה, וללכת ביחד, וזהו, זה מה שצריך לעשות. עכשיו הכי גרוע זה שיתעסקו לי, עכשיו יעשו לי פריימריז פה ופריימריז שם, בשביל מה? איזה בזבוז זמן וכסף שאין.
כן.
אז זה הקריאה. אני מקווה שהם יעשו את זה, לא בטוח. יש לפעמים יצר כזה, זה...
זה הזוי, זה מין, זה מעגל שמזין את עצמו כבר.
אני יודע, בדיוק.
אין לה, חברים, מפלגת העבודה, נשארתם בלי בוחרים, נגמר האירוע, מישהו זה כמו היפני במערה שלא עדכנו אותו, די.
נכון, אבל יש ציבור, שהוא כן ציבור, שנקרא לו שמאל ציוני, אני לא יודע להגיד כמה הוא. הוא בערך מאמצע המפה הפוליטית ועד השמאל, כולל השמאל, אני לא יודע באיזה נקודה. שמאל ציוני, אוקיי? אני שמאל ציוני. יש כאלה, הרבה אגב. והם מגיע להם שיהיה להם...
שגם זה בעיה, אתה מבין? כי אם אנחנו מדברים על מה שהבחירות האחרונות, היו אנשים מפלגת העבודה, שאומרו חבר'ה, אני עם כל הכבוד, הם אומרים אין הבדלים, אבל מוסי רז הוא לא שמאל ציוני, הוא אומר בעצמו שהוא לא שמאל ציוני.
אז אתה מבין? אחרי מה שעברנו, אחרי המחאה, אחרי המלחמה, מול הממשלה המטורפת הזאת, עזוב, מה זה ההבדלים האלה? זה כלום ושום דבר. אני אומר לך, אני מוכן לשבת עם אנשי ימין ודתיים, אני לא פוסל אף אחד. אם אתה שומר על הדמוקרטיה ואתה פועל בממלכתיות, ממלכתיות, אני לא אומר אפילו שמאל, אני אומר כן. בממלכתיות, אז זה כבר טוב.
תגיד, מה אתה עושה? ראיתי אותך בערוץ 12 לפני כמה זמן, ככה נותן פרשנות לענייני העולם, חוזר לימיך כקדם,
אני
כן?
אני עושה את זה עכשיו די הרבה, כן.
יש לך, אתה עושה עבודה עיתונאית? זאת אומרת, מדבר עם אנשים כדי לקבל
כן,
פרספקטיבה?
כן, בוודאי, אני עושה את זה, אני גם כותב בארץ. אני עושה גם פרויקטים בעולם, אני עובד עכשיו על איזשהו ספר שקשור בשבעה באוקטובר. כן. אני בפעילות, אתה יכול לקרוא לה תקשורתית עיתונאית.
כי בסוף זה המקצוע שלך, זאת אומרת,
זה המקצוע שלי, נכון, נכון, נכון. אני עושה עוד כמה דברים פרטיים יותר, אבל בגדול כן. כן, זה גם מה שאני אוהב, בסוף זה...
דובר הרבה מאז השבעה באוקטובר על בגידת השמאל העולמי, כן? לא הייתם איתנו. תראה את האופן המגעיל שבו... השמאל העולמי ככה, quote unquote, מתייחס לאונס שהיה כאן.
אני לא הייתי אומר שזה השמאל העולמי. תראה, היום מישהו מנהיג המפלגת השמאל הגדולה בעולם, זה קנצלר גרמניה שולץ. הוא היה איתנו מהרגע האחרון ועד עצם היום הזה. למרות שיש שם לחצים מאוד כבדים בגרמניה.
ובאנגליה היו השבוע, from the river to the sea, על הביג בן, כן? שהיא מדינה נוראית מה שנהיה שם, כן?
אתה מבין? אז זה בסדר, אז אתה מבין, אז זה לא נכון להגיד השמאל.
אז אוקיי.
למשל ביידן הוא כאילו השמאל, הוא במפלגה הדמוקרטית, הוא מה שנקרא הציל את ישראל.
שמאל של פעם.
שמע, אז לכן אני אומר, זה קבוצות יותר רדיקליות, אבל בוא אני אגיד לך, המצב של ישראל היום בעולם הוא לא טוב, והוא הולך ומחמיר. ככל ש... ופה גם לנו יש אחריות. ככל שאנחנו, הממשלה, תימנע מלפעול גם בדרך מדינית, או תמנע הסדר...
לא, לא, אל תחזור לקומפורט זון שלך. סלח לי רגע שנייה. אנשים, אחרי השבעה באוקטובר, ישראלים, יהודים, מרצים, אנשים שעובדים באקדמיה, כמו שאמרה, אפילו ידך על כתפי לנגיעה אחת רכה, מילה אחת טובה, ואנשים לא דיברו איתם. והתנקרו אליהם, כשאנחנו היינו בשעתנו הקשה ביותר.
זה היה גועל
נפש. ממה זה נובע?
אני כתבתי על זה, גם אני הזדעזעתי מזה. שוב, זה לא השמאל, נקרא לו השמאל הממוסד. מפלגות כאלה כמו הסוציאל דמוקרטים בגרמניה או כאלה. זה שמאל רדיקלי.
זה אקדמיה.
זה יותר קבוצות כאלה. תשמע, ישראל בשיח שלהם, שהוא שיח דיכוטומי, היא מייצגת את הרע. והערבים בשיח הזה המאוד פשטני, מטומטם לדעתי, הם הטובים. כי כאילו הם המדוכאים, הם המנוצלים, אגב, לא רק בבחינת ישראל.
שוב, זה השיח במוסדות האקדמיים המפוארים ביותר בעולם, כן?
זה מין חלוקה מטופשת כזאת בעולם של טובים ורעים, שהיא לפעמים באמת אבסורדית. זה מין שיח זהויות, אני אומר לזה, שיח זהויות שהשתגע. אין לזה, אגב, לתפיסה הזאת אין שום קשר לשמאל. שמאל זה סוציאל דמוקרטיה, זה לא הדברים האלה, זה לא שיח זהויות. השיח זהויות הזה הוא בכלל, אם אנחנו תכסים, מנתחים אותו מבחינה אינטלקטואלית וכולי, הוא בכלל שיח ימני, שמחלק אנשים לפי הגזע שלהם ולפי המוצא שלהם. ויהודים, לפי השיח המטומטם הזה, הם כאילו נחשבים לבנים ועשירים, שזה גם אגב, זה סטיגמה גזענית כן. ואנטישמית, לכן הם הרעים. והערבים, שהם כאילו, מה שנקרא, כהים או חומים, אז הם כמו השחורים, אז הם העניים והמנוצלים, המדוכאים והדפוקים, ולכן כל מה שהם עושים זה טוב, וכל מה שהלבנים והעשירים והפריבילגים עושים זה רע. לצערי השיח הזה גם חדר הנה, הטמטומת הזאת, ולכן אתה ראית את הדברים האלה, מין הזדהות אוטומטית ואידיוטית כזאת עם החמאס, כי הוא כאילו תנועה של
רזיסטנס.
בדיוק, התנגדות מול דיכוי, ואתה אומר, אבל רגע, אבל הם נכנסו, ונכנסו ליישובים, ורצחו זקנות, וחטפו תינוקות, ומה זה הדבר, מה, איך אפשר בכלל לתמוך בגועל נפש כזה?
יש לך חברים בחוץ לארץ שיחזבו אותך?
לא, חברים שלי הם
יש לך הרבה חברים בחול.
נכון.
גרת בפריז, גרת בוושינגטון.
יש לי הרבה חברים, לא, אבל החברים שלי הם לא בדעות האלה. הם לא בדעות האלה.
כי אתה כן מגיע ממיליה ליברלי כזה, ואתה יודע.
אני אומר לך, אבל זה לא, זה היה בדיוק הטעות.
אני ישבתי, הייתי בחוץ
לארץ. גם תיזהר, אל תיפול בבור הזה. הימין פה ניסה להשתמש בתרלולים האלה, ולהגיד, כל השמאל הוא כזה, וגם אז להשליך עלינו. זה לא נכון. זה לא נכון. השמאל הוא לא כזה, זה קבוצות רדיקליות כאלה.
הייתי בשבוע שעבר באנגליה, ישבתי שם עם חבר, והייתי ככה, הוא אמר לי, אל תתבלבל. כל מה שאתה רואה, הם מיעוט. הרוב הוא לא שם, נכון. אבל הרוב הוא מתחיל לעלות יותר ויותר סימני שאלה.
כן, כי תשמע, אנחנו לא רואים את זה אצלנו בתקשורת, אבל צריך גם להגיד את זה. התמונות מעזה והנתונים הם קשים ביותר. וזה משפיע. אחרי 4 חודשים, אין מה לעשות, גם אוהדי ישראל ואוהבי ישראל, כולל יהודים, ואני מדבר איתם, קשה להתמודד עם זה, במיוחד כשאתה לא אומר, אוקיי, אני עושה את זה עכשיו כדי 1, 2, 3, ברגע שאתה שומע את סמוטריץ' או בן גביר מדברים, בוא, זה פוגע בנו. פוגע בנו, זה משחקים לידי החמאס האנשים האלה. ושוב, אני תומך במלחמה, ואני חושב שצריך להמשיך ולהשמיד את החמאס, וצריך לסלק אותו. אבל אנחנו גם צריכים לשים מה שנקרא תוכנית ריאלית על שולחן. אם אני הייתי היום בקבינט, אני חושב שהקבינט שלנו היה מאמץ את התוכנית האמריקאית. לפחות מתחיל לשבת איתם ברצינות, לא מתבייש להגיד את זה. אני חושב שזה כבר היה מאוד משנה את האווירה העולמית. אנחנו היינו שוב מצטיירים כהגיונים, ובוא, בסוף אנחנו התקפנו באופן חייתי ומפלצתי. אתה יודע, זה היו קיבוצי מרץ. זה היו המקומות עם ההצבעה הכי גבוהה לשמאל בארץ. אז אני מכיר הרבה פעילים מהתנועה שלי, הם אנשים שנחטפו. למשל מניר עוז, ניר עוז הקיבוץ שאני מכיר היטב, והייתי עשרות פעמים, או במגן, או ביד מרדכי, או אתה יודע, זה הכל קיבוצים של מרץ.
של השמוץ.
כן, קיבוצי השומר הצעיר, הקיבוץ הארצי, כן, עם הצבעה של 50% למרץ. 50%. אז שלא יבלבלו את המוח החמאס, אלה אנשי שלום, ואלה אנשים
אתה יודע איך החמאס קורא להם? מוסטאוטינין. זה כולם מתנחלים, אתה מבין? מה אני צריך לחשוב אחרי זה בתור איש שלום, כן?
כאילו שהדעות שלנו נדב, הן נקבעות לפי מה שהחמאס חושב עלינו, שילכו לעזאזל, שיסרפו, מה אני, הדעות שלי הן הדעות שלי, זה שמה שהחמאס חושב, זה לא מעניין אותי. אני מלכתחילה אמרתי שהחמאס לא צריך להיות בעזה, ואני התנגדתי לזה כל השנים, ושוב צריך להגיד את זה, ושוב צריך להגיד, מי שהשאיר אותם במקום, זה נתניהו. כן, מה לעשות? זאת האמת.
על זה אמר
עכשיו הוא מנסה להכחיש.
על זה אמר אמנון גולדנברג ז"ל, עורך הדין, גם האמת היא אופציה. זה נתניהו, ומי שאמר חמאס הוא נכס, זה סמוטריץ'.
נכון.
אי אפשר לברוח מזה.
נכון, כי הם לא רוצים שום דיבור שאולי יוביל לאיזשהו תהליך. בוא, גם אני לא חושב שמדינה פלסטינית היא מעבר לפינה. אני לא איזה שוגה בדמיונות. אבל אתה צריך להתחיל בתהליך, למה מה לעשות, אתה צריך איכשהו בסוף, אנחנו כבר 4.5 חודשים, אנחנו עוד יכולים עוד, יש לנו עוד כוח, אבל בסוף אנחנו צריכים איכשהו לסדר את זה. וזהו.
אני שוקל לשחרר אותך לשבת המלכה, לסוף השבוע שעומתי לך במצפה הילה.
היה לי לעונג, אני אגב מאזין.
נו, אז אני מבקש עכשיו להזין לאיש מידע, למדן בדרך לצפון, זה פרק מרגש מאוד.
כן.
כן, אלא אם יש לכם רצון לדבר, אתה יודע, שזה גם כן תכונה משונה.
לא, אבל כשאתה שומע דברים כאלה, אני אאזין למדן, ודיברתי עם הרבה חבר'ה,
זה ממלא, זה דלק לנשמה.
בדיוק, כי הרי נחס מסביב, אתה אומר איזה חרה הכל וזה.
ואני לא מבין באמת, אתה יודע, זה הורג אותי, זה מתסכל, אתה מספר על אלישע מידן כזה, על הפיצוץ שהיה שם, והרופא, אב לילדים, משפחה, משרה בתל השומר, אומרים לו, אל תיכנס, כי זה מולכד, הוא נכנס, לא מעניין אותו להציל אנשים. תראה איזה גדלות של אנשים, ותראה איזה הנהגה יש לנו. תראה שהם יושבות שם בשעתיים בכנסת, מאי גולן, זה, והצוליה, מה את עושה למען אזרחי ישראל? מה, בשביל מה משלמים לך משכורת?
אז זה שיש אזרחים כמו חיילים, כמו המדן הזה, זה מחזיק הרבה אנשים, כי אנשים אומרים, הנהגה חרה זבל, אבל העם או החיילים, הלוחמים, תשמע, זה מדהים. זה מדהים. באמת, הנה, אני עכשיו מדבר, אני מתרגש, כי אני, אתה יודע, בקשר עם האנשים האלה, ומכיר
נכון,
וזה,
נכון. לא מגיע להנהגה הזאת עם כזה. כן.
כן, לא מגיע לעם הזה הנהגה כזאת.
זה גם נכון. טוב. ניצן הורוביץ, אני מאוד מודה לך. אני מודה לכם, זה היה פרק 171. אני רוצה להיפגש אתכם בזום ביום חמישי, יהיה גם מוסף ביום רביעי, ויתכן דרך אגב של המוסף הזה יגיע או סגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר הבא, או מי שלא יהיה מקום, אנחנו נדע ביום רביעי, כן? אנחנו מקליטים ביום רביעי, זה יעלה ביום חמישי. חברים, בואו נסיים כאן, 171 זה היה, ביי ביי, ניצן הורוביץ, תודה, להתראות, שלום.
ביי.